עצומה במצוות הרבנן, יש לנו גדולים במצוות האורייתא, זאת אומרת, אבל מה בעצם הבעיה? הבעיה היא בדיוק בעיה של ביסוס של חיוב נורמטיבי. זאת אומרת, איך אפשר לבסס חיוב נורמטיבי? או שזה חלק מהמערכת הנורמטיבית עצמה, אבל אז זה לא יכול לבסס את המערכת הזאת, כי זה פשוט עיקרון שהוא עצמו חלק ממנה, או שזה משהו שהוא חיצוני לה, ואז ארבע ארבע צריך. זאת אומרת, אז מי אמר שאני מחויב לו? ואם כן, אז אני אחזור עכשיו אל השאלה לגביו. זאת אומרת, אולי תסביר לי למה אני צריך לציית לעיקרון החיצוני הזה. זה רק מחדד יותר, אפילו בתוך העולם ההלכתי, את הבעיה הזאת של ביסוס נורמטיבי.
קל לי השאלה ראשונה, אני יכול להגיד זה ההבדל בין דחויה וחוטרה. זאת אומרת, אם נגיד שזה חוטרה, אם שייכות למצוות, יכול לשאול את השאלה הזאת. אבל אם נגיד שזה כמו דחויה, זאת אומרת, גם אם חייבים במצוות, שהם חייבים מכלל ישראל. אבל יש התרה, יש התר, מאיזו סיבה שהיא שלא חייבים. אז החכמים יכולים להגיד לו, אנחנו אומרים, אפילו אין לך את ההתר הזאת.
אבל הקדוש ברוך הוא יכול להגיד את זה, לא חכמים.
לא, אם בעיקר הם באמת חייבים במצוות.
אוקיי. הקדוש ברוך הוא פתר.
אבל הוא פתר באותו מקרה, אז הם יכולים להגיד.
לא, אז לפי שיטתך זה יוצא שהם חייבים דאורייתא. אם היו חייבים דאורייתא, היית צודק. כי זה בעצם אומר שמה שהקדוש ברוך הוא פתר אותם במצוות, זה חוץ מלא תסור. ולא תסור הם כן חייבים. אבל אז יוצא שהם חייבים דאורייתא במצוות.
כן,
בעיקר,
בעיקר
הדין
של
חיפוש.
אבל יש
לנו היתר,
כמו
שאנחנו רואים גם בדורייתא. היתר, אבל היתר הזו מדורייתא מדרבנן. התורה מתירה להם את זה?
בעיקר כן, אבל יש היתר מדורייתא, כמו שיש לנו גם במצוות שאנחנו רואים שהחוטרה.
לא, אין בעיה, אני מבין, מותר. אז זה מותר מדאורייתא, עכשיו מה?
אם זה היה חוטרה, ואם אנחנו נגיד שזה דחויה, היה מבדוח התאחות...
אבל התורה, התורה דחתה.
התורה דחתה משום אם לא בגלל של מצוות או משהו, אז החמים אומרים, לא, אנחנו...
מי הם? מה זאת אומרת הם אומרים? אז הם אומרים, אז מה? אם זה דחויה, ברגע שהתורה דחתה כבר, אז רק התורה יכולה להגיד, לא, לא, את זה לא התכוונתי לדחות, את זה אני מסייגת. ואז יצא שזה דאורייתא, מה שהם חייבים. אבל מה שהפוסקים האלה אומרים שהם חייבים דרבנן, לא דאורייתא. עכשיו, רבנן אין להם איך להתחיל. אלא אם כן התורה עצמה אומרת, אני מסייגת את הפטור שיש לסומה או לקטן.
עם חוקי התנועה אתה מסתדר?
מה?
למה חוקי התנועה חיים עליך זה בסדר?
חוקי התנועה זה כמו כל החוק. אתה יכול לשאול בדיוק את אותה שאלה, כן. למה מערכת החוק? חלה, אותה שאלה.
אבל זה אותו שפילוסופים שואלים, איך אתה מחייך
נכון, נכון, שאלה מצוינת. אותה שאלה, עוד פעם, זה, תבינו, אתם אומרים, איך אני מחויב למערכת המשפטית, מערכת כן, המשפטית, או לחוק? אותה שאלה בדיוק, מה זאת אומרת, החוק לא יותר קדוש מהתורה. אותה שאלה אפשר לשאול גם על זה, סליחה על האנרכיזם, אבל בדיוק אותה שאלה, ואז, עוד שנייה אחת, אולי אני אמשיך על זה, כן, רצית להעיר?
כל כך ברור לי, התשובה שנתת לאדוני, שאם אכן התורה השיגה את הפטור, לגבי לא תסור, אז הוא אומר שהחיוב שלהם מדאורייתא. אני למשל מחויב בלהדליק נרות חנוכה. זה חיוב.
כוח לא תסור, ובכל זאת זה דרבנן.
דרבנן, זה לא אותו משפט.
זה שאלה לא פשוטה. זאת אומרת, באמת תוקפים את הרמב״ם, הרמב״ם שתופס את זה מכוח לא תסור, אז באמת הרמב״ם תוקף אותו, אז למה זה לא דאורייתא? והרמב״ן אבל הרמב״ן לא מקבל את זה, והרמב״ן עצמו באמת אומר שבשביל שזה יהיה דרבנן צריך שזה לא יצא מלא תסור. השאלה מאיפה זה כן יוצא, זאת שאלה אחרת, על זה נדבר.
סמכות בכלל שרבנן.
אוקיי, אותה שאלה בדיוק. זאת השאלה על סמכות חכמים לגבי גדולים. אתה רק מרחיב את מה שאמרתי קודם, לפי הרמב״ן, שזה לא יוצא מלא תסור, אפשר לשאול את אותה שאלה, מאיפה הגדולים צריכים לציית לחכמים, לא רק מאיפה הקטנים צריכים לציית לחכמים. שאלה מצוינת, אולי נעסוק בזה פעם כשנדבר על דיני דרבנן ודיני דאורייתא. לגבי מי?
זה מושג הלכתי,
שאנחנו מושבעים... בסדר, מי אמר שאני מחויב להלכה? אני שואל למה להיות מחויב להלכה, אז אתה לא יכול להגיד לי כי יש הלכה כזאת שצריך להיות מחויב להלכה. זה כמו, אני שואל למה להיות מחויב לחוק, אבל כי יש חוק שאומר שכל אזרח צריך לציית לחוק.
זה מה שקיבלנו
בהר סיני. בסדר, אז קיבלנו, אז מה? מי אמר שזה מחייב מה שקיבלנו?
הוא אומר, זה התחייבות
על זה משהו. לא, זה חוזה, זה כבר אחת התשובות האפשריות. בסדר, זה עניין אחר. אבל כמובן, אפשר גם פה לשאול, ומה המחויבות לציית לחוזים שהתחייבתי? לא רוצה לציית. גם זה עיקרון מוסרי, משפטי, הלכתי, שצריך ביסוס. אז מה אם התחייבתי? בסדר, אז אנחנו לא יכולים לציית מהעניין הזה. בסופו של דבר אנחנו נצטרך להישאר, כמו שאמרתי, עם התשובה ככה. למה אנחנו חייבים? ככה. ככה, במובן הזה,
כמו שאמרתי בפעם הקודמת, זה לא ככה שרירותי. ככה במובן כי באמת אין לזה שום משמעות. הטלתי מטבע וזה מה שיצא. אלא ככה במובן שיש דברים שהם בכלל לא צריכים ביסוס או הסבר. כיוון שכל הסבר בסופו של דבר מניח איזה שהם מושכלות ראשונים שבאמצעותם אני מסביר. ותמיד אפשר לשאול, והמושכלות הראשונים מאיפה יוצאים? כן, כמו בגיאומטריה. מאיפה אתה יודע שבין שתי נקודות עובר קו ישר אחד? את כל הגיאומטריה אתה בונה על זה. ומאיפה את זה אתה יודע? כי זה מובן מאליו. יש דברים שהם איכשהו מובן לי מאליו, ולכן אני לא צריך ביסוס. זאת אומרת, כל שרשרת הנמקה, גם אם אני אמצא איזשהו הסבר, תיעצר תמיד באיזשהו עיקרון או עקרונות, שלגביהם אני לא שואל את השאלה למה. כי זה ברור, זה מובן לי מאליו. אולי זאת האמונה גם, כן? אולי נדבר על זה גם בהמשך, לא היום, זאת אומרת, אחד הנושאים הבאים.
אני לזה חפרים אומרים, הכל בידי שרק חוץ מיראת שמיים, אתה צריך את הדבר הראשוני הזה, אתה לא...
כן, ויראת שמיים עובד פה בזה באיזשהו מובן יותר יסודי מאשר יראת שמיים שמבינים בדרך כלל. אבל זה לא איזשהו מאפיין של עבודת השם, זה הבסיס שעליו כל העסק בנוי. זאת אומרת, התחושה הזאת שברור שאם הקדוש ברוך הוא מצווה, אז אני צריך לעשות. אוקיי? ולכן כל מערכת של הנמקה, כל מערכת נורמטיבית שבאים לנמק אותה, באיזשהו מקום היא תיעצר. כשאתם שואלים למה לציית לחוק, אם אני חוזר לשאלה שלך, שואלים למה לציית לחוק, מה אפשר לענות על דבר כזה? אז כן, בתורת המשפט שפכו על זה הרבה מאוד דיו. אין תשובה, ברור שאין תשובה. התשובה היחידה שיש זה כי ברור שצריך, מה זאת אומרת? למה אין תשובה? לא יכולה להיות תשובה, כי כל תשובה כזאת תתבסס על איזשהו עיקרון אחר, ואז אני אשאל והעיקרון ההוא מאיפה יוצא? תגיד, כי זה אמנה חברתית, כי כולנו הסכמנו. אוקיי, ומי אמר צריך לקיים אמנות? אחרת נמות. שאני מסכים עליהן?
אחרת נמות.
אז זה לא חיוב.
אז מתוך פחד.
אז זה לא חיוב בדיוק, אז זה לא חיוב לצאת לחוק, אז רק אומר שזה מועיל. אז אני בשקט אעבור על החוק, ואני אדאג לזה כבר שזה לא יזיק לי, בסדר? אין פה חיוב מהותי.
יש הרבה כאלה.
לא, זה שיש כאלה, אבל השאלה היא אם יש לך תביעה כלפיהם. זאת אומרת, הטענה הזאת בעצם אומרת שלא רק שיש הרבה כאלה, אלא שגם אין לי שום טענה אליהם. כי באמת, מה הבעיה? אם זה לא מזיק ולא שום דבר, אז אני יכול לעשות. ואם זה כן מזיק ואני לא אכפת לי מהנזק, אז גם אני יכול לעשות. אין פה, זה לא מבסס את המחויבות לחוק. זה מבסס את התועלת שיש בחוק.
השאלה אם יש מחויבות מוסרית.
כן, מחויבות אפילו בלי מוסרית. לא תועלת. יש הבדל בין תועלת למחויבות. התחלתי את הפעם הקודמת בהבחנה בין משפטי עובדה למשפטי נורמה. משפטי, העובדה שזה מזיק זאת עובדה. אבל החיוב, זה שאני חייב לציית, זאת נורמה. נורמה אף פעם לא נגזרת מעובדות. אם יבוא מישהו ויגיד, זה מזיק, ולי לא אכפת להזיק, אז מה? לא עזרתם כלום. זאת אומרת, אתה צריך עוד להניח שמה שמזיק אסור לעשות. ואז אני מיד אשאל, רגע, אסור. מאיפה האסור הזה? למה אסור? אז אני לא אכפת לי מהנזק. אם השיקול הוא רק שיקול תועלתי, אז זה לא מחויבות. אז זה תועלת, ובן אדם יעשה לעצמו את השיקול, אם הוא בעד התועלת הזאת או נגד התועלת הזאת. כשאתה רוצה לברר למה יש מחויבות, אתה תקוע. כי מחויבות זה לא משפט עובדה, זה לא יעזור, אתה יכול לצפות בכל העולם, לאסוף עובדות, לעשות מה שאתה רוצה, לעולם לא תצליח עם עובדות להסביר מחויבות.
אתה מחזק את זה.
זה בסדר לגבי...
למה? הם דורשים מחויבות גדולה לחוקים שלהם.
זה בסדר לגבי התחייבות עצמאית. זה בסדר לגבי התחייבות לעצמו, לעשות משהו בשביל עצמו. אבל עכשיו אתה בא לגע, עכשיו לחוף לאחרים, אתה גוזר על אחרים גם כן לעשות דברים.
כן, נכון, כי אני טוען שחייבים.
אז מאיפה בא הבסיס הזה?
זאת השאלה שאני שואל. ואני אומר שברגע שאני מגיע למסקנה שזה מחייב, ואני מדבר כרגע על מחייב לא רק אותי, מחייב את כולנו. אז זאת המסקנה שלי, אולי אני טועה, אולי אין לי סמכות, לא משנה, אבל מבחינתי, אני בא בטענות למי שלא מקיים את זה, לא רק אליי.
זה מאוד מסוכן. אז אחרים יכולים להגיע לגנטים,
החוק הוא מסוכן. החוק יכול להגיע למסקנות שאני צריך לעשות כל מיני דברים, יהיה חוק אחר שיגיע למסקנות פחות סימפתיות. כבר היו דברים מעולם. נכון, זה מסוכן, מה לעשות, אבל זאת האמת.
אבל אולי אפשר להבחין פה בחוק, ישנם חוקים שנועדו להגן על נזק לאחר. ויש חוק למשל שהחל משעה 8 בבוקר אני צריך לשלם על חנייה.
אוקיי.
וכשאני חונה במקום ולא משלם על חנייה, אני לא עושה שום נזק לאף אחד.
אתה רק עובר על החוק.
אני עובר על החוק, אבל המחויבות לשלם משעה 8 היא לא דומה למחויבות לא לראות...
לא דומה, אבל עדיין.
אז לגבי המחויבות השנייה, כן יש מחויבות מתוקף הסכמתי לחיות בחברה ולא ביער, החברה מחייבת אותי.
החברה מחייבת, ואני מצפצף.
לא תשלם על החנייה, לא יהיה כסף לעשות מדרכות.
למה אתה קורא מחויבות? אתה
לא
מחפש מחויבות מאיזה סוג.
מחויבות במובן שאפשר לבוא אליי בטענות על זה שאני לא עושה, לא כוחנית. שכיוון שאני מזיק, אז הכניסו אותי לכלא כדי שאני לא אזיק. אלא שבאמת אפשר לבוא אליי בטענות, להגיד שלא הייתי בסדר.
במובן הזה. שמי שמזיק לאחר הוא לא בסדר.
למה? מוסכמה. על בסיס מה? לא. אם זה מוסכמה, אז היא לא טוענת כלום. היא חושבת ככה והיא פועלת בכוח. אני שואל את השאלה האם יש בסיס לטענה הזאת. לא, האם עושים את זה? עושים את זה? ברור שעושים את זה. אבל השאלה אם כל העניין הוא עניין כוחני? או שאתה מפעיל כוח בגלל שיש הצדקה להביא את הכוח. זאת אומרת, כי באמת הבן אדם השני הוא לא בסדר.
אולי נתקיים חברה שכולם מזיקים לכולם.
למה לא? זו תועלת.
זאת אומרת, בדיוק. שוב חזרנו לשאלת התועלת, אז אתה חושב שלא אפשרי, ואני חושב שכן אפשרי. מה אתה רוצה ממני? אז תגיד לי, אני לא רוצה ממך כלום, אני רק ארביץ לך כדי שלא תזיק לי. בסדר, אני מקבל את זה, אבל זה לא מחויבות מוסרית. אני שואל, האם אתה יכול לבוא אליי בטענות? זאת אומרת, להגיד לי שאני לא בסדר. בשביל להגיד לי שאני לא בסדר, לא בשביל לכלוא אותי כדי שאני לא אזיק. אז אתה צריך איזשהו בסיס, תסביר מה, על בסיס מה אתה חושב כך. גם אם אני לא מסכים, אני לא טוען שאחרי שתציג בסיס כזה, כולם גם יסכימו. זה עוד שאלה, אני לא בטוח שכולנו נסכים על כל דבר. אבל לפחות לך יש הצדקה מוסרית שאתה בא אליי בטענות.
אתה הולך לערכים, אם אין ערכים מוסכמים.
אוקיי? לא, לא מוסכמים, לכן אני אומר, עזוב אותי מההסכמות. ערכים לא מוסכמים. אבל אני חושב שאלה ערכים מחייבים. אז מבחינתי, אני יכול לבוא אליך בטענות. יכול שאתה לא תסכים, בסדר, אז נצטרך לריב, או לא יודע, להכריע את זה בצורה כזו או אחרת. אני שואל, מה הצדקה שלי כלפיי? עזוב את ההסכמות. הסכמות זה דיון נוסף.
אדם הראשון, כשהשם ציווה אותו מעץ הגן, אותו חר בזה, אז היה ציווי שם, הוא רגיש שהוא לא שר. אני שואל אם...
אנחנו גם בדרך כלל לא שואלים, רובן.
אני יודע, אבל שם הקדוש ברוך הוא ציווה אותו.
נכון.
אז...
מה הסיני?
מה?
כל הזמן, אנחנו גם כן מצווים, לא רק אדם הראשון.
כן.
רוב בני אדם באמת לא שואלים למה, אלא ישר עושים. אבל עכשיו אני רוצה להעמיד את זה לדיון. אולי, אולי זה לא הגיוני, למה לעשות את זה? אז אני אומר ש...
הוא לא חשב פעמיים.
הוא לא חשב, אז הוא היה טיפש, מה לעשות? אבל אני שואל עכשיו שאלה, למה באמת היה צריך לעשות את זה? זה לא ראייה שהוא לא חשב, אז הוא לא חשב. יש הרבה אנשים גם היום שלא חושבים על זה, ואגב, זה לא בכך לגנותם, כמו שאמרתי בפעם הקודמת, בסופו של דבר אף אחד לא יכול לחשוב על זה, זה בעצם הייתה הטענה שלי. כי בסופו של דבר אתה תמיד מסיים בככה, כי זה נראה לי נכון, וזהו, כי זה מובן מאליו, וזהו. לא יכולה להיות תשובה יותר חזקה מזאת, כי גם תשובה מנומקת, בסופו של דבר תגיע לאיזשהו עיקרון, שהוא יהיה בסך הכל מובן מאליו וזהו, פשוט ככה וגמרנו. אין הנמקה שנשארת עד שתמשיך כל הזמן לרדת עוד עיקרון ועוד עיקרון ועוד עיקרון, כי זה צבים כל הדרך עד למטה, דיברנו על זה. אז הבאתי את הדוגמה של הרמב״ם בעבודה זרה מאהבה או מיראה, מחלוקת אביי ורבא בסנהדרין, האם העובד עבודה זרה מאהבה או מיראה פטור או חייב. הרבא אומר פטור, רבא אומר חייב, רבא אומר פטור, אביי אומר חייב, ולהלכה אנחנו פוסקים שפטור. עובד עבודה זרה מאהבה או מהירה פטור, וברמב״ם כתוב, אלא אם כן קיבלו עליו באלוה. זאת אומרת, אם אתה מחליט שהאליל הוא האלוה שלך, אז אתה חייב. אז שאלתי, מה זה הקבלה באלוה, ומה הבעייתי בעבודה מאהבה או מהירה? כשההנחה הייתה שעבודה זרה מתנהלת באותם דפוסים כמו עבודת השם. זאת אומרת, אם אתה מפנה כלפי האליל את מה שהיית צריך לעשות כלפי הקדוש ברוך הוא, אז אתה עובד עבודה זרה. אז לכן ההגדרה של הדבר כעבודה זרה בעצם מכילה בתוכה גם את ההגדרה של עבודת השם. ואז אני שואל, למה זה לא עבודה זרה? הרי עבודה מאהבה ומיראה, לכאורה, זה פסגת עבודת השם, לא? זה נקרא עבודה דתית. אז אם אתה עוקר את המשאבים הנפשיים האלה ומפנה אותם כלפי אליל, אז זה עבודה זרה למהדרין. מה רע בעבודה זרה מאהבה או מיראה?
אהבה ויראה מאחרים.
לא, לא. אהבה ויראה מהקדוש ברוך הוא. לפי הרמב״ם. אמרתי שרוב הראשונים מפרשים עבודה זרה מאהבה או מיראה בגלל הקושי הזה. שעבודה זרה מאהבה או מיראה, הכוונה אהבה ויראה של בני אדם אחרים. ואז בסדר, אז אתה אומר, זה לא עבודה זרה אמיתית, אתה עושה את זה בשביל בני אדם אחרים. אבל הרמב״ם אומר, מאהבה ויראה של האליל עצמו.
יש חוץ מזה.
אה? זו השאלה. אז מה יש חוץ מזה? מה זה נקרא קבלה באלוה שעליו כן מתחייבים בעבודה זרה? מה יש מעבר לאהבה ויראה של האליל? אז הרמב"ם מגדיר את זה כי...
אולי שכמה אתה מקבל אותו. אתה מקבל אותו, יש לו איזה כוח, אבל הוא לא כולל את הכל. יש יראה, יש יראה שאולי הוא משפיע, אולי השמש משפיע באיזה משהו, אז גם הוא אני רוצה לעבוד. אבל אני לא מקבל כמו שהוא היחיד בעולם שיכול שאחראי על החוק.
כן, אני מסכים חלקית לניסוח הזה, כי אתה עדיין תולה את העניין בשאלה מה הוא יכול לעשות לי, או מה הוא מנהל בעולם. האם הוא המנהל היחיד או הוא רק מנהל חלק מהעניין. אני אומר, עזוב, בלי קשר לזה. אני שואל מה עוצמת או היקף המחויבות שלי כלפיו. לא יודע אם הוא מנהל את כל העולם, אבל השאלה, האם באופן אוטומטי, זה מה שאמרתי הפעם הקודמת, האם אפשר להגיד שאני מציית לשוטר כי אני מפחד שהוא ייתן לי כנס. זה לא עבודה זרה, נכון? למה? אני עובד אותו מהירה. זאת אומרת, אני עושה את מה שהוא אומר, ושאני מפחד שהוא יעשה לי רע. הרי זה מה שהרמב"ם אומר, כפי שהם מדמים עובדיה שהיא מטיבה או מרעה, זה עבודה זרה, נכון? אז אם ככה גם פה, אני חושב שהשוטר יכול להרע לי, אני מציית לו, ועושה את מה שהוא אומר, כי אני ירא ממנו.
איך אתה אוהב אותו?
מה? לא, אז יראה, גם יראה זה לא... זה כבר תלוי, יש כאלה שגם אוהבים, אני לא...
זה בדיוק המובן מלאב, שמעת מכאן,
אז
אתה עושה את זה,
כי
זה מובן
מלאב
שאתה צריך לעשות
את זה. אוקיי, אז אני אומר, תכף נראה, זה הקבלה באלוה. אבל האהבה והיראה, מה הבעיה? אז אפשר היה לבוא ולהגיד שההבדל הוא ששוטר באמת מריע. זה לא טעות, זאת אומרת, הוא באמת קבל כנס. לעומת זאת, האליל, זה סתם שטויות, האליל לא יכול לעשות לך שום דבר. זה אולי לשיטת הרמב״ם יכול להיות, כי באמת שיטת הרמב״ם היא שהאגפים האחרים אין בהם ממש. זה פשוט איסור להיות שוטה, כל איסורי עבודה זרה. אבל הרבה ראשונים לא לומדים כך. הרבה ראשונים מבינים שיש שם כוחות אחרים, רק אסור להיזקק להם. זאת אומרת, זה לא שזה בהכרח טעות במובן הפילוסופי. וגם, ואפילו מעבר לזה, מה האיסור להיות טועה? אז אני חושב שהוא מרע, נו, אז מה? אז אני טועה, יש לי, אני לא מבין טוב את המציאות שסביבי. אני חושב שהאליל הזה באמת יכול לעשות לי משהו רע, ונגיד לפי הרמב״ם שזה שטויות, וזה כנראה באמת שטויות, אבל אז אני לא קורא טוב את המציאות, זה איסור עבודה זרה, זה צריך להרוג מישהו. אז הוא לא מבין טוב את המציאות שסביבו, זה הכל. כן, אני לא חושב שזה זה הסבר מספיק, אלא הנקודה היא שכאשר אני שומע בקול השוטר, אני לא שומע בגלל שיש לו סמכות לגביי. אני שומע פשוט בגלל שהוא יעשה לי נזק. מעבר לצדיקים ששומעים בקולו כי כך צריך להתנהג. אני מדבר על מי שלא רוצה להתנהג ככה, אבל הוא עושה את זה בגלל שהשוטר מאיים עליו בכנס. בסדר? אז מה, למה אני עושה? אז למה זה לא עבודה זרה? זה לא עבודה זרה בגלל ששם זה שיקול פרקטי. אני שומע בקולו כי אחרת יקרה לי משהו רע, כמו שאני לא נכנס לאש. לא
מה עם הצדיקים האלה שזה לא בגלל שיקול פרקטי ששומעים בשוטר?
רגע, תרף...
זה יהיה עבודה זרה?
שנייה, יכול להיות שכן. תרף, שנייה אחת. אני... עוד רגע אני אגיע לזה. לא, שאלה טובה. אני עוד רגע, אני רק אסיים את ההבחנה. אז הבעיה... למה לשמוע לשוטר זה לא עבודה זרה? כי לשמוע לשוטר זה פשוט שיקול פרקטי, של תועלת, רווח והפסד וכו'. שיקול פרקטי בן אדם עושה כל הזמן. אני לא נכנס לאש, זה עבודה זרה. כי אני יודע שהיא תשרוף אותי. זה עבודה זרה מהירה מהאש. כי באמת תשרוף אותי, זאת אומרת, לא בגלל שאני צודק, זה לא שאלה שאני צודק או טועה, אלא בגלל זה שיקול פרקטי. עכשיו, אם אני שומע בכל מישהו בגלל שיקול פרקטי, תועלת כזה או אחרת, זה לא עבודה זרה בהגדרה. בקשר לשאלה עכשיו, יכול שאני אשמע לו בכל, ואין הבדל בכמות, בעוצמה של המחויבות, אבל היסוד של המוטיבציה של המחויבות הזה, זה שיקול פרקטי. אבל הקדוש ברוך הוא... אותו דבר, גם אהבה זה ככה.
יש שיקול פרקטי באהבה?
מה זה פרקטי? אני אוהב, אז אני רוצה לפרנס את הצורך הזה שיש בי, את הרגש הזה שיש בי. זה עדיין בסופו של דבר נמצא בי. ולכן זה שיקול ש... תכף אני אביא את האנטיתזה, אז יהיה יותר ברור. גם ברמב"ם אהבה מתפרש בשתי צורות, אני אעיר על זה עוד רגע. כנגד זה עומדת קבלה באלוה. מה זה קבלה באלוה? זה הרמב"ם הרי אומר. אז מתי כן עובדים עבודה זרה? מתי שהוא מקבל אותו עליו באלוה. מה זה אומר? אלוה, פירושו, מה שהוא אומר אני עושה. זה אלוה. אני לא עושה את החשבון מה יקרה לי אם אני לא אעשה, והאם אני אוהב אותו או לא אוהב אותו, אלא יש תחושה מובנת מאליה, שמה שהוא אומר אני עושה. זה נקרא קבלה באלוה. וזה המשמעות של אלוה. לא רק הקבלה באלוה. רק מישהו שהיחס שלך כלפיו הוא כזה, הוא יכול להיות אלוהים שלך. ולכן רק כלפי דבר כזה יכול להיות עבודה זרה. זאת אומרת, עבודה זרה, או עבודת השם להבדיל, כן, בשני הכיוונים, זה משהו שמתחיל במחויבות שהיא לא מותנה בכלום. זה, לכן פה אני קצת סותר ממה שאתה אמרת קודם. זאת אומרת, אני לא חושב שההיקף הוא הקובע, אלא האופי של המוטיבציה. זאת אומרת, זה דומה.
למה?
לא,
למה?
מה? אין למה, ככה.
לא, אני מבין את ההבדל, אני שואל למה אתה חושב שזה משום, אני מקבל, אני אעשה כל מה שהוא אומר, או זה משום איך אני יחיס עליו?
אבל איך אני מתייחס אליו זה אותו עניין, לא מה ההבדל.
לא,
אהבה ויראה זה לא זה, בקיצור. לשיטתך, אהבה ויראה יכול להיות זה, אם זה גורף. הוא שלט על הכל, ואני נורא מפחד ממנו. הוא שלט על הכל, אין אף אחד מלבדו.
כן, אבל אני אומר,
אז זה כן עבודה זרה או לא?
אולי זה כן, אולי זה כן, אולי זה
לא. אבל הרבה אומר שלא.
לא, אולי זה לא היה אבא מאיר, זה לא היה מאבא מאיר, זה היה מקבל אותו לאלוהה.
אבל הרמב"ם אומר אהבה ויראה, הוא לא אומר אהבה ויראה חלקית. מה הוא אומר? יראה מלאה זה לא אווירה חלקית, לא, לא משתמע ככה. נראה שזה משהו אחר, זה לא אהבה ויראה, אהבה ויראה זה משהו אחר, וקבלה בעינו זה משהו אחר. ואני חושב שהנקודה היא שאהבה ויראה זה מוטיבציה שמתחילות אצלי. אני עושה משהו כי אני מפחד ממנו, אני עושה משהו כי אני אוהב אותו. גם זאת מוטיבציה שמתחילה אצלי. וכל עוד שמתחיל אצלי, זה לא עבודה דתית. לא עבודת השם, וגם לא עבודה זרה. עבודה דתית פירושה מחויבות לא מותנה. מה שהוא אומר, אני עושה.
אני פעם בסוף, את ירד ועל יבוא, ואתה
מוזכרים את זה? לא דיברתי על זה, אבל אני אגיע. אני רוצה להגיע לזה. לא דיברתי על זה עוד. זה ברור שזה קשור, אבל אני אגיע לזה בהמשך. אז ההגדרה, אני חושב שעולה מהרמב״ם הזה, שהעבודה הדתית, תמציתה של העבודה הדתית, זאת מחויבות שלא תלויה בכלום, שאין לה הסבר בשפה הקודמת, לכן אני מביא את זה כאן. זאת מחויבות שאני לא יכול להסביר אותה כי אני ירא, כי יקרה לי משהו, או כי אני אוהב, או כי, לא יודע, מה תהיה שיתו אלה.
אני חושב שזה מתאים לניסוח שלו בפרק הספרי בלכות תשובה, לעשות את האמת מפני שהיא...
נכון, אז אני אגיע...
לא בשום מוטיבציה אחרת.
אני אגיע לרמב״ם הזה גם, כי בהלכה אחת אחרי זה נראית סתירה לעניין, אבל זה נדעת עוד רגע, אני אגיע לזה. אז ההגדרה של עבודה דתית, באופן מהותי, אני חושב שזאת ההגדרה של לשמה. הגדרה של לשמה פירושו לשם הדבר, זאת אומרת, לא בגלל סיבה אחרת. כן, כמו שהראש, יש פה לשון של הראש, כתוב בנדרים בדף סמך ב', רב אליעזר ברבי צדוק אומר, עשה דברים לשם פועלם, ודבר בהם לשמה. זאת אומרת, עשה דברים, את המצוות, זה לשם פועלם, לשם הקדוש ברוך הוא, ודבר בהם לשמה. מה זה לשמה? לשם עצמם. דבר בהם זה לימוד תורה, כן, להבדיל מעשה, שזה קיום המצוות. אז אומר הראש, עשה דברים לשם פועלם, לשמו של הקדוש ברוך הוא שפעל הכל למענהו. כן, כל פעל השם למענהו, זה פסוק במשלי. ודבר בהם לשמם, כל דיבורך ומסעך בדברי תורה יהיה לשם התורה. לא לשם הקדוש ברוך הוא, אלא לשם התורה, ממש ליטאיות, רמז לליטאיות מן התורה, זה הראש הזה. זאת אומרת, הראש אומר, אנחנו לומדים תורה ולא בשביל הקדוש ברוך הוא, אנחנו לומדים תורה לשם התורה. התורה היא הדבר שכן, עובדים את רבי יוסף קארו, לא את הקדוש ברוך הוא, ככה הרבה פעמים התחושה. זאת אומרת, יש פה אבל משהו אמיתי, שברגע שאתה אומר שהתורה היא ערך בסיסי, אז ערך בסיסי לא יכול להיות תלוי במשהו שהוא מחוץ לו. זה מה שאמרנו קודם, הבעיה של הביסוס הנורמטיבי. ולכן, אם לימוד תורה הוא ערך בסיסי, אתה צריך לעשות אותו בשבילו עצמו. זה המשמעות של הלשמה. וכשאתה עובד את השם, אז אתה עושה את זה לשם השם. זה... עשה דברים לשם פועלם. מה זה, מה הכוונה לשם השם? הכוונה שאין שום שיקול שלי שיסביר למה אני צריך או כדאי לעשות את זה. אני עושה את זה פשוט בגלל שהוא ציווה. כמו שההוא, כן, המטפס על האברסט, לא זוכר את שמו. שאלו אותו למה הוא מטפס על האברסט. אז הוא אומר, כי הוא שם. הוא רואה את האברסט, הוא לא יכול שלא לטפס. זאת אומרת, זה מה השאלה? ברגע שאני רואה דבר כזה, אתה לא מטפס? מי לא מטפס כשהוא רואה דבר כזה? אני מכיר איזה אחד או שניים כאלה שלא, אבל זאת התחושה שלו. וכאן בדיוק אותו דבר, כששואלים אותך למה אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? כי הוא שם. זה הכל, לא, אין שום תשובה אחרת, בגלל שאחרת יהיה נזק, בגלל שאחרת הוא יעשה לי כך או אחרת.
אבל זה אתה, אם בחיר חפשי דבר. אז אתה אומר, אני עושה את זה משום, אני מוכרח לעשות את זה.
לא, מה זה מוכרח? זה
הבחיר. הוא שם.
מה זה אין לבחירה חופשית? יכולתי לא לעשות את זה. אני בוחר במחויבות הזאת. אז הבחירה, תמצית הבחירה. מה זאת אומרת?
בלי סיבה.
נכון. ואם יש סיבה, אז זה לא בחירה חופשית. כי אם יש סיבה, אז סיבה גרמה לי לעשות את זה, לא הבחירה שלי. להפך, כשאין סיבה זה בחירה חופשית, לא כשיש סיבה. כשיש סיבה זה דטרמיניזם, זה לא בחירה חופשית. בסדר, אז זה עוד נדבר, אבל גם כן.
נתן למעשה אומר שיש הקבלה בין עבודת השם לעבודה זרה. אז לפי פירוש הרמב״ם, אם עבודה זרה מאהבה ויראה ולא כקבלה מאלוהה, היא לא עבודה זרה ממש. האם אפשר לגזור שגם בעבודת השם, בן אדם שלא מקבל את בורא עולם כאלוהה במובן של יצירת המובן,
אלא במובן של אהבה ויראה, הוא לא עובד את השם, נכון? זאת המסקנה. כן. עכשיו אני אגיע לזה עוד רגע, אני עומד להגיד לזה עוד רגע. הטענה... אני אזכיר אולי את הרמב״ם שהוזכר פה קודם, הרמב״ם בפרק עשירי מהלכות תשובה, הרמב״ם כותב בהלכה א', הרמב״ם כותב שם שאדם לא יעשה את המצוות לשם שכר, לשם מטרה אחרת, אלא לעשות את האמת בפני שהוא אמת. וסוף הטובה לבוא, זאת אומרת, תהיה טובה בסוף, אבל אתה לא עושה את זה בשביל הטובה, אלא אתה עושה את האמת מפני שהוא אמת. וזה בדיוק ההגדרה הזאת, זאת אומרת, סוף הטובה לבוא, יש טובה בסוף. לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. אני מקווה, אני חושב, שמי שמקיים תורה בסופו של דבר, העולם הוא טוב יותר. אבל אתה לא עושה את זה בשביל זה. לא בגלל שאין את זה, אלא בגלל שלא זאת המוטיבציה שבגללה אני עושה את זה. ולכן אומר, לעשות האמת מפני שהוא אמת. זה בדיוק ההגדרה. אני לא צריך הסברים אחרים. ברגע שאתה עושה הסברים אחרים, אתה כבר לא עובד השם במובן המלא. אמנם בהלכה, זה הלכה א', בהלכה ב', שם הוא כותב, ואיך היא הדרך, איך היא האהבה הראויה, איך היא דרך לאהבה טוב ויראתו, זה יסודי התורה. איך היא האהבה הראויה? שיהיה מתהלך, אני לא זוכר בדיוק את הלשון, יהיה מתהלך כל ימיו, שוגה באהבתו תמיד, כמו אהבת אישה, וכל שיר השירים משל הוא לעניין זה, לדבר זה. זה לעשות אמת בפני שהוא אמת, זה אהבה מתפרצת, נכון? יותר מזה. הרמב״ם בהלכה א', כשהוא אומר, לעשות האמת בפני שהוא אמת, בסוף הטובה לבוא, הוא ממשיך עוד משפט. הוא אומר, וזה מה שנקרא עבודה מאהבה. למה שראינו פה בהלכות עבודה זרה. אצל הרמב״ם נדמה לי שיש שני מושגים של אהבה. יש מושג אחד של אהבה שהוא אהבה, כמו שאתה מפחד ממישהו, אתה גם יכול לאהוב מישהו, במובן הרגשי, האמוציונלי. יש אהבה באיזשהו מובן, כן, אהבת השם השכלית, יש כאלה שקוראים לזה. זאת אומרת, זאת אהבה, האהבה הזאת בעצם משמעותה היא מחויבות. אני, התחושה שלי זה שאני מחויב כלפיו באופן בלתי אמצעי, אני בטל כלפיו. זאת אומרת, מה שהוא אומר, אני עושה, לא בגלל שיש לי שיקול שכדאי לי לעשות או לא כדאי לי לא לעשות, אלא זה המשמעות של אהבה במובנה הפילוסופית. וזה מה שהרמב"ם אומר, וזה מה שנקרא עבודה מאהבה. אז אהבה במשמעות השנייה. ואז הוא אומר, איך היא האהבה הראויה? אני חושב שהכוונה, ואז פתאום הוא עובר מהרציונליזם הקור הזה, הקיצוני של הלכה א', לעשות האמת מפני שהוא אמת, זה נקרא לעבוד מאהבה. לאיזשהו משהו נורא אמוציונלי, כמו אהבת אישה, שאתה מסתובב איתו כל הזמן.
זאת תוצאה?
אולי זאת תוצאה, ואולי אפילו זאת לא תוצאה, אלא רק משל שאסור לקחת אותו רחוק מדי. זאת אומרת, הרמב״ם מתכוון לומר שאתה צריך להיות בתודעה הזו כל הזמן, כל שעות היממה, כל הזמן, כמו שאהבה של איש לאישה מלווה גם אותו כל הזמן והוא שוגה בתמיד. הוא לא מתכוון בהכרח לומר שהכוונה היא למשהו אמוציונלי. אני חושב לפחות, כי אחרת יש סתירה די בוטה בין הלכה א' להלכה ב'. הוא מתכוון לומר, עד כמה זה אמור ללוות אותי, עד כמה זה צריך להיות יסודי כל הזמן, אז הטענה היא שצריך ללוות אותי כל הזמן כמו אהבת איש ואישה. אבל ההגדרה, מה צריך ללוות אותי? מה זאת האהבה הזאת? הכוונה היא למחויבות לא מותנה, וזה בדיוק מה שהוא אומר בהלכות עבודה זרה, שזה לא אהבה ולא עירה. עכשיו באמת אני מגיע להערה שלך.
איך הרב מבין הוא מוכן
אוקיי, אז אתה חוזר לשלוש עבירות החמורות, אני אגיע לזה. אני חושב שרק בגלל זה אפשר להסביר את זה. אבל אני רוצה לפני כן רגע רק באמת להבהיר את הנקודה. אנחנו רגילים לביקורת על אנשים שמגיעים לתפילה, כי ככה רגילים וככה כולם עושים, וזה מצוות אנשים מלומדה. זה לא תפילה רצינית, אתה צריך לבוא, כי אתה רוצה לדבר עם הקדוש ברוך הוא ולבקש ממנו בקשות ולשבח אותו וכל מיני דברים מן הסוג הזה. ואז זה באמת תפילה מעולה. זו טעות גדולה, טעות גדולה. זאת אומרת, אני חושב שרוב האנשים שקודם כל עובדתית, זה עוד לא מוכיח כלום, אבל עובדתית, נדמה לי שרוב האנשים שבאים לבית הכנסת באים למוטיבציה הראשונה. בואו נהיה ישרים. אנחנו הולכים כי כך צריך, זאת אומרת, כי ככה הולכים, כי יש מצווה להתפלל, שזה אנחנו באים. אני לא חושב שמעט מאוד מהאנשים באים לבית הכנסת בגלל איזושהי סערת רגשות, אהבה, ויראה, וקשר לקדוש ברוך הוא וכו'. ואז בדרך כלל כמובן אומרים, טוב, זה דרגה נמוכה, זה אנשים שהם לא, זה לא תפילה באמת. אתה צריך לעבוד על המימדים האמוציונליים יותר וכו'. אז זה לא נכון. ברור שזאת המוטיבציה היסודית לתפילה. כן, מצוות צריכות כוונה. מצוות צריכות כוונה, פירושו, כוונה לצאת ידי חובה, לא כוונות הארי. ותפילה היא אחת המצוות, ומצוות צריכות כוונה קודם כל, במובן הזה, לצאת ידי חובה. אז זאת טעות אחת, הטעות שאנשים שחושבים שתפילה מתוך תחושת מחויבות היא לא תפילה, זאת התפילה הכי טובה שיש. זה מהותה של התפילה, תפילה מתוך מחויבות, ושאז אתה מבטא את האהבה במובן השני, את המחויבות הבלתי מוטעת. אני הולך להתפלל אם אני מרגיש צורך, לא מרגיש צורך. אני מחויב למה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, הוא דורש ממני. אבל יש טעות הפוכה, וכאן זה הנקודה השנייה. יש טעות הפוכה שאומרת שאם, זאת אומרת, שאם זה כך, וזה ליבוביץ', הוא תמיד לקח רעיון טוב, רעיון נכון, ועשה איתו צעד אחד רחוק מדי. זאת אומרת, הוא לקח את הרעיון הנכון הזה ואמר, אם ככה, זה כל התוכן של התפילה. זה כל התוכן של התפילה. עכשיו אתה יכול לדקלם ספר טלפונים גם. כן, יכולת גם לדקלם ספר טלפונים, זה בכלל לא משנה. אתה צריך להביע מחויבות 3 פעמים ביום. וזה בכלל לא משנה איך אתה עושה את זה. תוכן התפילה הוא לא רלוונטי. זה נדמה לי לא סביר. זה לא סביר כי חכמים ישבו ותקנו תקנה מה כן מתפללים ומה לא מתפללים ואיך מתפללים. אם הם היו צריכים סתם להגדיר משהו שרירותי, אז מה הבעיה? אם תיקח את הספר השלישי משמאל למדף שלך, תגיד אותו 3 פעמים כל יום. זה הכל, מה אני צריך פה לחשוב על כל מילה ומה להגיד, מה להכניס לשם, מה לא להכניס, מה כן מעכב, מה לא מעכב. לכן זה לא סביר.
אבל תפילה בכלל חכמים תקנו...
לא, זה לא שאלה, רמב״ם זה דאורייתא. אבל לפי הרמב״ם זה דאורייתא, חכמים תקנו, איך עושים את זה? אבל זה דאורייתא, לפי הרמב״ם, לפי הרמב״ן לא. אז תפילת עשה ה'. אז איפה הוא טועה ליבוביץ'? הוא לא טועה מהותית, כולם תוקפים אותו מהותית, אבל גם הם טועים. או גם הם צודק וגם הם צודקים, אפשר להסתכל על זה גם כך או כך, אבל צודקים חלקית. הכוונה שתפילה יש לה 2 קומות, או כמה קומות, זה מבנה רב קומות. הקומה הראשונה זה הקומה של ליבוביץ'. כשאתה הולך להתפלל, אתה עושה את זה בגלל שצריך. ומי שהולך להתפלל בגלל שהוא צריך, צריך הכוונה שיש לו צרכים, הוא לא יצא ידי חובה. פשוט לא יצא ידי חובה. כי מצוות צריכות כוונה. ובטח תפילה צריכה כוונה. אבל לא רק כוונת המילות והדברים הייחודיים לתפילה, אלא הכוונה לצאת ידי חובה. נכון שזה לא הכל. את אחרי שאתה מגיע מתוך המחויבות, אחר כך יש גם מקום לאהבה ולעירה ולחשיבה ולשבח ולבקש. ברור, חכמים לא סתם תקנו דווקא את הנוסח הזה. ברור שאנחנו גם אמורים לטפס לקומה ב', ג', ד', ה', כל אחד עד איפה שהוא מגיע עם התפילה. ובוודאי שתפילה כזאת היא הכי יסודית, אבל היא לא שלמה. תפילה שלמה צריך להיות בה גם את קומה ב', ג', ד' ו-ה'. אבל אם אין את הקומה הראשונה, אם יש רק את קומה ב' ומעלה, זאת אומרת רק האהבה והעירה, בלי המחויבות היסודית, בלי זה שאני הולך להתפלל כי כך צריך, נקודה. לא בגלל שאני צריך, לא בגלל שאני מצפה מהקדוש ברוך הוא למשהו, לא, לשום דבר. אלא כי כך צריך, כי כתוב משום מה לא צריך להתפלל. שזה אני הולך להתפלל. אם זה לא נמצא, אתה לא יצא ידי חובה. מצוות צריכות כוונה. אם התפילה היא בלי אהבה ועירה, אתה יוצא ידי חובה. היא לא תפילה שלמה, אבל אתה יוצא ידי חובה. רמות הכוונה הנדרשות, אפשר להגיע עד אינסוף, כל אחד עד איפה שהוא מגיע, זה לא מעכב. ולכן אני חושב שהמודל הנכון, שני הצדדים טועים לגביו. זה לא נכון שהמלומודו, כן, המשגיחים תמיד מדברים על זה, על מלומודו. אז לא להתפלל מלומודו, זה לא, זה שטויות. להתפלל מלומודו זה התפילה הכי טובה שיש. בתור קומה א', אחרי זה אפשר להעמיס על זה גם אהבה ויראה וכל הדברים האחרים. לא רק אפשר, רצוי, זה לא מעכב, אבל רצוי, ודאי. וזו הטעות ההפוכה. שלייבוביץ' הוא אומר, רק קומה א', אין קומות מעבר לזה. זה, לקחת את זה רחוק מדי, כי אין זה, כשדיברנו פעם על לימוד תורה, אז הבאתי את ההקדמה של העגל איטל. העגל איטל כותב שם שיש רבים שטועים שאם אתה לומד מתוך שמחה, זה נקרא ללמוד לא לשמה. אתה בעצם לומד בשביל הכיף. ואז הוא אומר, כל בוקר אנחנו מברכים, וערב נא השם אלוקינו דברי תורתך בפינו, זאת אומרת, אנחנו רוצים שזה יהיה ערב לנו. שאנחנו נהנה, שנשמח וכו'. אני אומר, אין לך טעות גדולה מזו, זה מעצם המצווה זה לשמוח ולאהוב את הלימוד, כי אז זה גם נכנס לתורך, אתה מתחבר, אתה מבין את זה, זה עולם אחר לגמרי. אבל יש המשך לדבריו של העגל איטל שהוא פחות מוכר מהדברים האלה. והעגל איטל אומר, אבל אם הסיבה שאתה לומד זה השמחה או ההנאה, אז זה באמת לימוד לא לשמע. אם זאת הסיבה שבגלל... כן, בדיוק. אם הסיבה שאתה לומד זה השמחה, אז זה לימוד לא לשמה. אתה צריך ללמוד בגלל שצריך ללמוד. נכון שאחרי זה, מן הראוי, שיהיה גם קשר נפשי ואהבה של הדבר, הכל, זה מצוין, זה מחזק את הלימוד, מגביר את ההבנה, את ההפנמה, הכל נכון. אבל זה לא התשתית. אם זה יהיה בתשתית, זה לימוד לא לשמה. ומתוך שלא לשמה, יבוא לשמה. גם זה יש ערך, אבל זה לימוד לא לשמה. וגם בעבודת השם אותו דבר, אני חושב שבעבודת השם זה אפילו יותר קיצוני בעיניי, אבל אני קצת נרתע מלהסיק ממש מסקנות מן הסוג הזה, אז אפשר להגיד גם בעבודת השם ככה, אבל נדמה לי שבעבודת השם זה אפילו יותר חזק. אז אם מישהו עובד מעבר ומראה, הוא ממש לא עובד השם, זה לא עובד השם לשמה, הוא סתם לא עובד השם, הוא עובד את עצמו. אם הוא עובד בגלל המחויבות, ומעל זה הוא מכניס את האהבה, את העירה, מצוין, זה הכי טוב שיש. אבל אם חסר התשתית הבסיסית, אם אתה עושה את זה כי אתה מרגיש כיף, כי יש לך חוויות רליגיוזיות בגלל זה, כי אני לא יודע מה, מכל הסיבות אחרות, אתה פשוט לא עובד את השם. זה לא אומר שזה דברים שליליים, זה אומר שהם לא צריכים להיות בקומה א', אלא בקומה ב'. וזה הנקודה, לא, אני לא טוען שלא צריך להיות דברים כאלה, אני טוען שזה קומה ב', ולא קומה א'. הרבה אנשים יכולים לעבוד את השם כי זה עושה להם כיף, כי יש להם חוויה רליגיוזית בגלל זה. הם לא עובדי השם, יכולים להיות אתאיסטים גמורים. יש אנשים שיש להם חוויות רליגיוזיות והם אתאיסטים. יש הרבה כאלה. אומנים מדווחים על זה הרבה פעמים. יש להם חוויה רליגיוזית, אבל לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. החוויות האלה זה אנזימים. זאת אומרת, תשתה קצת משהו, תאכל משהו, אתה תקבל גם כן חוויות כאלה. השאלה אם אתה באמת מחויב, לא השאלה איזה חוויות זה מביא לך. השאלה אם אתה מחויב, זה המגדיר את עבודת השם. מה שמגדיר את עבודת השם זה המחויבות. אולי דוגמה, חבר ש... אמרתי כבר שחבר שלי נתן לי את הפשט הזה ברמב"ם על עבודה זרה, נדב שנר הוא פיזיקאי מבר אילן, היינו חברו אותה הרבה זמן. אז הוא בער לי את הרמב"ם הזה, באמת אני חושב שזה פירוש יפה. אז הוא נתן לי, נדמה לי שהוא נתן לי אז את הדוגמה הזאת, הוא אומר, תראה, אתה מגיע בלילה, אתה הרוס מעייפות. מתפשט, אתה כבר עם פיג'אמה, נכנס למיטה, העיניים כבר נעצמות, שנייה לפני כן אתה נזכר שלא התפללת מים.
עוד יש מניין פה ב-11 בלילה.
אז איפה נגזמת? לא התפללת מים.
אתה
מיד מעביר בראשך את כל השעס של צעירת ערבית רשות. והכל אתה... ואז בסופו של דבר, בסופו של דבר, מה אתה עושה? מה בן אדם מן היישוב עושה? אז או שהוא הולך לישון ואין לו כוח כבר, או שהוא... נשען ככה למרפק, מכניס איזה עוד יד לתוך השרוול, לא נעים ככה עם גופייה, הוא מלמל משהו, מדלג שלוש מילים, אומר אחת, ונרדם. זה בעצם מה שהוא עושה. ואז כמובן יבוא המשגיח וינזוף בו ויגיד לו, שמה ידידי, זה מלומודו, זה לא שווה כלום, איפה הכוונות, איפה הקשר לקדוש ברוך הוא, זה פשוט שטויות. אין לכם תפילה יפה מזאת. אין לכם תפילה יפה מזאת. למה הוא עשה את זה? הרי הוא לא יוצא ידי חובה. אף אחד לא יענה לבקשות שלו עם השטויות שהוא עושה שם. אז למה הוא עשה את זה? הוא עשה את זה בגלל שברור לו שהוא מחויב, הוא לא התפלל ערב, כי הוא שם. לכן הוא עשה את זה, זה הכל. זה עבודת השם בתמציתה, זה אמיתית אני אומר עכשיו, זה לא עבור. זה אמיתי לגמרי. מי שעושה את זה, עושה את זה בגלל שהוא מחויב לעבודת השם. אז בסדר, מי שיהיה עוד יותר צדיק, כמו שאמרתי קודם, לא צריך להגזים. מי שיהיה עוד יותר צדיק, אז גם יקום, יתלבש ויתפלל כמו בן אדם. ואם יש מניין ב-11 בבית כנסת, אולי הוא אפילו יכול לבית כנסת. אז הוא ראוי לצלש, צלש הרמטכ"ל. אבל הראשון גם, זאת עבודת השם. זה דבר מאוד ראוי להערכה, זה לא דבר שבכלל הייתי מזלזל בו.
אפשר להיות רובוט
עבודת
השם?
אז זה רובוט.
כל דבר זה רובוט.
לא, לא. אז אני אסביר את ההבדל בין זה לבין רובוט, זאת שאלה מצוינת, אני באמת חייב הסבר על זה. עוד שנייה אחת, רק אני אביא עוד דוגמה, בסדר? יש רב לוי יצחק מברדיץ של סיפורי חסידים למיניהם, לפעמים גם מהם אפשר ללמוד משהו, אז הוא אומר שהוא רואה איזה יהודי מתקן עם תפילתלית ותפילין, מתקן את היצול של העגלה שלו ליד בית הכנסת. באמצע שחריס. אז הוא אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה איזה עם של צדיקים. כשהם בית הכנסת הם מתפללים, כשהם מתקנים את העגלה הם מתפללים. כל הזמן מתפללים, זה פלאי פלאות הציבור הזה. אני תמיד גיחכתי על האבות עם החסידיים האלה לילדים בכיתה א'. נו באמת, מה הוא מתכוון להגיד פה? זה שטויות. מה זה הסיפורים המגוחכים האלה? אבל כשאתם מסתכלים על זה במשקפיים האלה, זה לא מגוחך בכלל. כי אם הבן אדם הזה רצה לתקן את העגלה, בשביל מה הוא בא לבית כנסת בכלל? שישב בבית שאף אחד לא יראה אותו ויתקן את העגלה. בטח יש שני בתי כנסת אצלו בעיר, אז כל אחד יחשוב שהוא בבית כנסת השני. אתם יודעים, למה יש לי בודד שני בתי כנסת ליהודי, אתם יודעים? אתם לא יודעים. לא, אתם לא יודעים. אתם חושבים שזה בגלל שיהיה בית כנסת אחד שבו אני מתפלל ואחד שלא. אתם טועים. זה בשביל שאני אוכל לא להתפלל באף אחד. כי אז כל אחד יחשוב שאני בבית כנסת השני, ואף אחד לא יודע שאני לא הולך. בכל אופן, אז למה היהודי הזה שרוצה לתקן את העגלה, למה הוא הולך לבית כנסת בכלל? מה, בשביל מה הוא עושה את זה עם תלית ותפילין? זה בדיוק כמו המאיריב, כן? בשביל מה הוא עושה את זה? אז שיתקן את העגלה, במקום אחד לא יוצא ידי חובה. לא, הוא חייב ללכת, יש שחריס, צריך להתפלל. אז הוא עם תלית ותפילין, בסדר, כולנו בני אדם, אז יש לו לחץ, הוא צריך לתקן את העגלה. כן, אז כולנו בני אדם, אז הוא לא מושלם, אבל יש בו משהו שהוא הכי יסודי שיש, הרבה יותר מאשר מישהו שהולך להתפלל כי הוא מרגיש רגשות רליגיוזיים עמוקים ורוצה לקשור קשר עם הקדוש ברוך הוא, אבל לא מתוך תחושת מחויבות. שביום אחר שבו לא ילך הרגש הזה, אז הוא לא ילך. אז המתפלל היותר משובח זה ההוא עם העגלה. ברור שהמתפלל הכי משובח זה מי שלא עושה שני הדברים, זאת אומרת שהוא הולך מתוך מחויבות וגם לא מתקן את העגלה תוך כדי זה. אבל יש פה לימוד זכות אמיתי, זה לא סיפור חסידי סתם. יש פה לימוד זכות אמיתי, הבן אדם הזה אתה רואה שהוא באמת מחויב. עוד שנייה אני מגיע לאוטומטיה, לאוטומטיות, כן. אז תראו, באמת פה מתעוררת השאלה, וזאת שאלה מאוד יסודית, צריך לדבר עליה לחוד. האם דבר כזה זה לא בעצם להפוך לאוטומט? אז זה בעצם מה אומר? אני לא עושה שיקול דעת בכלל. מה שקדוש ברוך הוא אומר, אני עושה זה קצת קשור לבחירה, מה שאתה שאלת על הבחירה, אני חושב שזה בבואה של השאלה הזאת. נדמה לי שלא. את הטענה שאני עושה את זה בגלל המחויבות ולא בגלל סיבות אחרות, לא אומרת שלא החלטתי על זה. הפוך. אני החלטתי להיות מחויב. אני לא החלטתי כדי להשיג תועלת כזאת, או כדי לפרנס איזה רגש כזה או אחר שיש בתוכי. לא החלטתי על זה כדי להשיג משהו, אבל עצם המחויבות היא החלטה נורא גדולה. האדם צריך לקבל החלטה שהוא מחויב. עכשיו, הטענה שלי, אני לא טוען שכולנו כאלה פילוסופים גדולים, ובאמת ישבנו, החלטנו, קיבלנו על עצמנו את המחויבות הזאת, ומכוחה אנחנו פועלים, הנר לרגלינו. זה מה שהיה אולי אמור להיות. כולנו בני אדם. בני אדם אנשים מורכבים. ואת המחויבויות שלהם הם מקבלים מכל מיני סיבות. לכן, אני לא מנסה לפשט פה תמונות מורכבות. אבל עדיין, במודל, אני חושב שמאוד חשוב שהאוטופיה שלנו, כן, המודל שאליו אנחנו נושאים את עינינו, יהיה מודל נכון. והמודל הנכון הזה פירושו שאני מקבל על עצמי להיות מחויב לקדוש ברוך הוא כי הוא שם. זה הכל, לא משום סיבה אחרת. עכשיו, איך זה נוצר? לפעמים החינוך תורם לזה, החברה, לפעמים זה החלטה שלי. זה שילוב של המון דברים, אף אחד מאיתנו לא מושלם. זה שילוב של המון דברים, זה אחת הסיבות אגב שבגללה יש את הדברים האלה. ושאנחנו לא בונים על זה שכל אחד יקבל את ההחלטות הנכונות לבד וזהו, אנחנו מנסים לעזור לו על ידי מבנים חברתיים וחינוך ובית וכדומה. בסדר, זה הכל נכון, אבל זו תוצאה של חולשות כמובן.
אבל הרגע, סליחה, הרגע שהוא יפסיק את המחויבות, זה לא
יודע,
אז הוא לא
יעשה
את זה.
אז הוא כבר,
גם המחויבות זה לא המחויבות?
אם הוא יפסיק, אז הוא יפסיק, מה סתם?
לא, אתה אומר, יש לו מחויבות לקבל אלוקם, כן? ולא בגלל איזה תחושות רגשיות, דתיות, יש לפעמים זה. כי למה? כי באדם שיש לו תחושות רגשיות, אז מה יורים? יש לו רגש, אין לו רגש.
לא, לא למה, לא למה, כי זאת האמת. לא למה. לא, זה לא בגלל שהוא מועד לפורענות והוא ייבטל.
אבל ברגע של אדם הזה שלקח את זה מחויבות בתור אקסיומה נקרא, כן? ברגע שאין לו את האקסיומה
נקרא. אז הוא לא יעשה.
אחור, אין לו היה לו שום דבר גם כן, כי זה לא היה נראה לפתיו.
לא אמרתי שאין לו שום דבר. אמרתי שזה עבודת השם, לא לשמה. לימוד התורה לא לשמע זה שום דבר. אומרת הגמרא, אם מוטב שיעסוק אדם שלא לשמע, שמתוך שלא לשמע, בא לשמע, ודאי, אני לא טוען שזה לא שום דבר. אני טוען אבל שחסר הבסיס. זה קומה ב' בלי קומה א'.
לא, אבל אדם שיש לו קומה א', הוא מפסיק, הוא החליט במודע, מכיוון שהוא קיבל את זה במודע, הוא מקבל את זה,
אז אין לו קומה א'. אז אין לו קומה א'.
מה?
אז אין לו קומה א'.
גם בשלב שהוא כן קיים את המצוות, יש לו
מה? לא, כשהוא קיים את המצוות אז כן היה, ועכשיו הוא חזר בשאלה. זאת אומרת, למה זה צריך להיות אחורה? בתוהה על הראשונות, זה הגמרא בקידושין. כן, שצדיק גמור שמרד איבד את זכויותיו, אז הגמרא אומרת, לאו וכמחצה על מחצה, אומרת הגמרא, בתוהה על הראשונות. אם הוא מתחרט על המחויבות שהוא היה מחויב לעד עכשיו, אז הגמרא מחדשת, שזה חידוש גדול, שהוא גם איבד את הזכויות של עד עכשיו. אבל אם הוא מכאן והלאה מפסיק להיות מחויב, אז זה מחצה על מחצה.
יש לך אפשרות לנתק את הסמכה במחויבות, זה לא מחויבות
בכלל. אין מחויבות אחרת. מה זה מחויבות אחרת? מחויבות זה מה שאני מחליט עליו. אם זה לא מה שאני מחליט עליו, זה חסר ערך. אם הקדוש ברוך הוא היה מתכנת אותנו לעשות את זה, הוא היה משיג את המחויבות הכי טובה שיש. אבל אז זה היה חסר ערך. את המלאכים, או להבדיל לכלבים, הם מחויבים לגמרי. מה שהם מתוכנתים, זה מה שהם עושים. אבל זה חסר ערך. ברור שמחויבות כזאת לא באה במקום בחירה. זאת בחירה. זה הכל מתחיל בבחירה שלנו. הטענה שלי זה שכשאני בוחר להיות מחויב, אני לא בוחר בזה כדי, או מפני, אני בוחר נקודה, כי ברור לי שזה נכון, זאת האקסיומה הכי בסיסית שלי. אבל ברור שבחירה שלי, שיכול לבוא מישהו ולומר, אוקיי, אני הפסקתי, אני חושב שזה לא נכון, ואני בוחר עכשיו במשהו אחר.
איך אנחנו רואים שזה מצד אחד אקסיומה, מצד שני בחירה שלנו? ואני לא רואה את זה ככה.
אני רק את האיך הייתי מוחק בהתחלה, אני חושב שזו האפשרות היחידה. רק אם אין סיבה אחרת זה בחירה שלנו, אם אין סיבה אחרת זה בחירה שלי ללכת לעבוד, בלי זה אין לי פעם עשרה.
לא, 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 יש שיפודה. באיזשהו מוס, אמרנו בכל השרשרת הזאת של הערכים, בסופו של דבר יש משהו אחד בסיסי שפשוט כמו שני מלון, וכאן אין מה לעשות. אבל אם מישהו לא רואה את זה, למה שנבוא אליו בטענות?
מי אמר שיבוא אליו בטענות? אם הוא לא רואה את זה, הוא אנוס. גם לא יבוא אליו בטענות. הוא אנוס. מי שלא רואה את זה, הוא אנוס. אין שום טענות. הרדב"ז כותב בתשובה, אולי גם על זה נדבר פעם, הרדב"ז כותב בתשובה, שאלו אותו שם, היה שם איזה יהודי שאמר שמשה רבינו היה אלוה. היה אולטרה פרומר, כן, לא, לא, לא כופר, הוא היה עוד יותר צדיק מאחרים. אז הוא אמר שמשה רבנו הוא אלוה. שלחו שאלה לרדב"ז, מה לעשות איתו? מין, מה לעשות איתו? הוא אומר, עזבו אותו, הוא אנוס בדעתו, מה אתם רוצים? זה מה שהוא באמת חושב. מין זה אחד שעושה זה בגלל יצר. אם הוא באמת חושב ככה, אז הוא אנוס, הוא טועה. לא שכל אחד מה שהוא חושב זה נכון, הוא טועה. אבל הוא אנוס, זה מה שהוא באמת חושב, מה אתה רוצה שהוא יעשה?
יחי אדוננו.
זה נכון, גם הם טועים.
יש עוד מטרה.
מפני
שאתה מצייר פה עבודת...
יכול להיות.
אתה מצייר פה עבודת השם, שמרחב התמרות בה מאוד מאוד קצר, יש פה שני סטיות. הסטייה הראשונה היא, נניח לחץ חברתי, אותו סיפור שסיפרת של הרבי ברדיצ'ב, אני לא בטוח שהוא הלך להתפלל.
אמרתי, זה סיפור טיפולוגי. אני לא מדבר על בן אדם קונקרטי.
יש עוד סיבה ללכת להתפלל למרות שאתה לא מתפלל.
לא, אני מבין, אז אמרתי.
אנחנו מצפים ממך, כל החברה שלך.
עשיתי אחרי זה את התיקון, כבר אמרתי את זה. אמרתי שאנחנו כולנו בני אדם, וברור שאנחנו עושים את זה ממניעים מורכבים, ואצל חלק מאיתנו הלחץ החברתי יותר, מינון יותר גבוה וההחלטה פחות, אצל חלק אחר ההחלטה יותר והלחץ פחות, אבל כולנו מורכבים.
הצד השני שהוא מאוד קל ליפול בו זה היראה, כי אתה באמת מאמין שיש עונש
לחטאים,
או אהבה בגלל שאתה רואה
שזה נפילה.
מה נשאר לי לעבוד את השם
בצורך? רק את האמת.
ימינה ושמאלה.
מה שנשאר זה רק האמת. נכון, כל השאר זה לא אמת. מה לעשות? זה לא אמת. עכשיו עוד פעם, כולנו אנשים מורכבים, כולנו פועלים מכל מיני מוטיבציות. ברור לי שהעגלון ההוא גם היה לו יצר הרע, לא רק עשה את זה לשם שמיים את תיקון העגלה.
זה שאתה כאן באמצע...
בסדר?
אבל הדוגמה הראשונה שאתה...
סתם כי אתה מיוצאת קטע רגיל, אפילו לא חשבת על זה. אז לך תדע, אולי... לא יודע, זה כבר יש לך איזושהי התניה בפנים שאתה לא תרגיש טוב בלי זה. יכול להיות הרבה הסברים. אני לא טוען לטענות על אנשים קונקרטיים. אנשים קונקרטיים, כל אחד והמוטיבציות שלו. אני מדבר על מודלים טיפולוגיים. אז בואו נחשוב על אדם אידיאלי שעושה את זה כך. אז אם הוא עושה את זה כך, אז זאת עבודת השם בתארתה. כל אחד מאיתנו יודע שאנשים הם מורכבים. זאת אומרת, עושים דברים מהרבה סיבות.
יש משהו בין מי שאנוס ובין מי שמחפש. לעשות, יש משהו באמצע, יש רק אנוסים ורק אנשים שעושים
את הדבר נכון. ברור, אנשים שיודעים שזה נכון, ובכל זאת יצרם גורם להם לא לעשות את זה. לא שהם חושבים שזה נכון לא לעשות את זה, אלא זה יצר. חטא תמיד הוא תוצאה של יצר. אם הוא לא תוצאה של יצר, הוא אונס. הפוך למה שתמיד חושבים. אנשים חושבים שאם החטא הוא תוצאה של יצר, סימן שהאדם אנוס. שטויות. אם החטא הוא תוצאה של יצר, זה אומר שזה חטא. אם זה לא תוצאה של יצר, אז הוא אנוס. כי הרי זה באמת מה שהוא חשב, מה אתה רוצה?
אדם שגם כי מחליט, הוא מחליט בשביל יצר. אדם מחליט.
לא, אין משום. עוד פעם, אתה רוצה מחזר למשום. אני טוען, ההחלטה היא לא משום. כי ככה ברור לי, כי זה נכון בעיניי. זו ההחלטה הכי בסיסית, אין משום. משום זה אומר שיש עוד קומה מתחת. אין קומה, אני מדבר על הקומה הראשונה. קומת קרקע. בסדר? אז לכן אין החלטה משום. ההחלטה היא זאת. זה מה שהחלטתי. לא בגלל משהו אחר. בסדר? ולכן, וצריך להבין במהותן, כל ההחלטות הנורמטיביות שלנו, כל המחויבויות הנורמטיביות שלנו, בגדול, בעצם בנויות באופן הזה. אנחנו קודם כל, כשאנחנו שואלים למה לציית לחוק, אז יש המון הסברים כאלה ואחרים, תקראו, אם אתם רוצים, לא יעזור לכם כלום. תאמינו לי, זה לא משכנע את אף אחד שלא רוצה לציית לחוק, כן לציית לו. אז למה בני אדם מצייתים לחוק באמת? בגלל שהוא שם. לא בגלל, ושברור לנו זה נכון, אנחנו לא בגלל הסכמות וחוזה חברתי ונזקים, יש כאלה שכן בגלל נזקים שעושים את זה פרקטית, אבל אלה שבאמת מחויבים, הם עושים את זה בגלל שהם קיבלו החלטה לקבל את הדבר הזה כמחויבות. עכשיו פה זה, וכאן אני מגיע לעוד הערה שהייתה פה קודם, שנייה אחת, השאלה אם דבר כזה הוא לא עבודה זרה. ואני חושב שבמובן הזה צריך מאוד להיזהר, יש פה קו הדין. עוד פעם אני אומר, אני לא רוצה להיות משטרת מחשבות כזאת, אנשים יכולים לצאת אחרי זה, לבדוק את עצמם כל הזמן, לראות אם הם לא עובדי עבודה זרה. אבל אם אתם בכלל חושבים שאני צודק, אבל אני אומר...
יש מישהו שחושב כמוך?
כל מי שצודק, כל מי שצודק חושב כמוני, יכול להיות שזאת קבוצה ריקה של האנשים הצודקים.
יש עוד דבר שחושב כמוך, זה הרמב״ם.
כן, הרמב״ם, ליבוביץ' שחושב כמוני. אז אני רוצה לומר, יש פה באמת השלכה נוספת שעלתה כאן, אני אומר שאני לא אומר, לא הצלחתי היום בכלל כמעט להתקדם למה שרציתי, אבל השלכה נוספת שעלתה כאן היא באמת השאלה, האם כשאני עושה את מה שהשוטר אומר לי, ככה מישהו שאל פה קודם, בגלל שאני באמת חושב, הצדיקים האלה שאמרתי שהם עושים את זה לא בגלל יראת העונש, אלא בגלל המחויבות, האם זה לא עבודה זרה? זאת שאלה לא פשוטה, לא פשוטה בעיניי. זאת אומרת, אם אתה מקבל על עצמך מחויבות למערכת נורמטיבית אחרת, החוק במדינה, מערכת המוסרית, מה שלא יהיה, חוץ מהמערכת התורנית, ואם אתה מבין שזאת מערכת אחרת, יש פה איזשהו סוג של שניות. כי אתה בעצם מקבל עליך באלוה שני דברים, שני גורמים. עכשיו, האלוה הזה לא חייב להיות לו דמות הגוף, כידוע. גם עבודה זרה יכול להיות בלי דמות הגוף, לא רק הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אם אני עובד ישות שאין לה דמות הגוף, אבל היא ישות שהיא לא הקדוש ברוך הוא, משהו אחר, זה גם עבודה זרה.
החוקה.
אז לכן, מה?
החוקה.
מה זה החוקה?
מישהו שסולד לחוקה של
המדינה. החוקה, כן.
אז אני אומר... דין במלכות הדין, יש אישו סג.
לא, לא. אז הדין אדם מלכות הדין, בדיוק, לשם אני מגיע. בדיוק. אם אתה מבין שגם את הדבר הזה אתה עושה בגלל המחויבות לקדוש ברוך הוא, וכרגע לא אכפת לי אם זה מחויבות הלכתית או מחויבות תורנית, אבל הקדוש ברוך הוא זה שעומד בבסיס המחויבות הזאת, אז אין שום בעיה בכלל. אם לא, אני באמת לא יודע, אני מתלבט בזה כבר הרבה שנים, האם מחויבות למוסר, למשל, בן אדם כמו לייבוביץ', שטוען שהמוסר זאת קטגוריה אתאיסטית. עכשיו, אנשים טעו וחשבו שבגלל זה הוא חושב שלא צריך להיות מוסרי. זה לא נכון. הוא חושב שצריך להיות מוסרי כבן אדם, לא לא כיהודי.
בדיוק כמו דין למלכות הדין, אתה חושב, אולי זה חוץ מתורה, אבל זה משהו שבהגדרה, שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו
לעשות. בסדר, אין לי בעיה, זה נקרא תורה, לא, אני חייב לומר, תורה אין פירוש שאוסף הסעיפים בשולחן ערוך או ברמב״ם. תורה, אני מתכוון, זה בא מבחינתי, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני לזה. אם כן, אין שום בעיה בכלל, כמובן. אבל אם יש פה משהו שאני תופס אותו כמחויבות, לא שתביא לי איזושהי תועלת, אהבה ויראה, אלא אני עובד אותה, מקבל אותה עליי באלוה, כן, באומן הזה שמה שהם אומרים, אני עושה. וזה לא בא מרצון השם, יש פה לדעתי חשש לעבודה בשיתוף. ואני מדבר גם למשל, שנייה אחת, גם למשל מחויבות מוסרית, שבסך הכל נתפס אצל אנשים כוודאי, מה זאת אומרת, אנחנו בני אדם, צריכים להיות מחויבות מוסרית. כן, אבל אם זה מחויבות, אם המחויבות המוסרית לא מתקשרת אצלנו למילוי רצון השם, אלא זאת קטגוריה אתאיסטית, כמו שלייבוביץ' אמר, יש פה, אני חושב, בעיה של שניות. כי בסופו של דבר אתה מקבל על עצמך עוד אלוה. נכון שהאלוה המוסרי, אין משהו כזה, זה לא אלוה פרסונלי. אין פה מישהו או משהו מסוים שאותו אתה עובד. בסדר, אתה עובד אידאה, אתה עובד רעיון, זה אל שאין לו דמות הגוף. אז לכן אני מתלבט קצת לגבי זה, כי זו אמירה קשה, אבל אני חושב שלפחות ברמה הפילוסופית נראה לי שזה גובל בעבודה בשיתוף.
אבל מוסר טבעי.
כן.
אם אדם מבין שהוא חושב שזה הדבר הנכון, כן? אתה אומר שזה עבודה זרה?
תלוי. אם הוא חושב שזה הדבר הנכון, במובן שהקדוש ברוך הוא מצפה ממני, כי הוא ברא אותי עם התחושה הטבעית הזאת, אין בעיה. אבל אם הוא חושב, לא, זה לא קשור. הקדוש ברוך הוא רוצה ממני את תרי"ג מצוות ודרבננים וכו'. וחוץ מזה, אני גם בן אדם, וככל בן אדם אני מחויב למוסר.
הוא פילוסוף, הוא פילוסוף, כי הוא...
אם יש סתירה, קורבנות להקריב, זה לא מוסרי.
המושג של
קאנט. הקטגוריה אימפרטיב לא אומר שום דבר, כי השאלה היא למה אתה מחויב לקטגוריה אימפרטיב. קאנט עצמו מדבר על המוסר כראיה לקיומו של הקדוש ברוך הוא, כי בלעדיו אין מוסר. אבל גם הוא מבין שזה שניסחנו את הקטגוריה אימפרטיב זה לא אומר שאנחנו נהיה מחויבים אליו. אוקיי, ניסחנו, ועכשיו למה לעשות את זה? כי הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לעשות את זה. אז זה שאתה מחויב למוסר, אין עם זה שום בעיה, להפך, אני חושב שיש בעיה עם שלא מחויב. אבל אתה צריך להבין שהדבר הזה הוא חלק מרצון השם ממך. אחרת יש פה, אני חושב לפחות, איזושהי בעיה של שניות.
אז אני חייב להסביר שהקדוש ברוך הוא רוצה משהו לכל אדם באשר הוא אדם.
שמה, שקדוש ברוך הוא?
רוצה משהו לכל אדם באשר הוא אדם, גם אם הוא לא יהודי.
ברור, שספק בזה, שבא מצוות בני נוח, מה זאת אומרת? זאת אומרת,
יש עניין של constitutionalism. זאת אומרת, זה עניין שכל אחד אומר, זה לא constitution, כי האבות שלנו לא חשבו. האבות המייסדים. זה עבודה זרה.
נכון, זה עבודה זרה. אלא אם כן אתה חושב שהאבות המייסדים הם איזה שהם מייצגים של רצון השם, אני לא יודע בדיוק, יש פוריטנים שיכולים לחשוב ככה, אני לא יודע. אבל...
יוצא מזה שהתאיסט, שמחויב כמובן למוסר, הוא עובד עבודה זרה?
נכון. לפחות ברמה הרעיונית, אני אומר עוד פעם, יש פה משהו, אני, אגב, לדעתי, האתאיסט שמחויב...
יש פה מישהי שמצביעה כל הזמן.
היא כבר הרבה זמן מצביעה.
כן, כן, אני יודע. האתאיסט, אני כל הזמן מסמן לה עוד שנייה, אבל... סליחה, אני כבר... אני אומר, האתאיסט... האתאיסט שמחויב למוסר, האתאיסט שמחויב למוסר, לעניות דעתי, ברוב המקרים הוא טועה בפענוח של עצמו. הוא מחויב לזה בגלל שהוא מבין שהקדוש ברוך הוא מצפה לזה ממנו. רק זה ליבה לפומה לוגליה.
הוא לא יודע.
זה לא מודע אצלו. אין, בלי זה אין מוסר. טוב, אז זה נדבר כשאתה נדבר על מוסר, זה נושא סליחה.
איפה היהודים החילונים בתמונה הזאת? זה מה שאתה אומרת, איפה הם? הם מחויבים למסגרת... של
היהדות. הם לא מחויבים לכלום,
הם סתם... הם לא מחויבים למערכת ההלכתית של להתפלל.
הם לא מחויבים לשום דבר, הם פשוט רוצים להיות פה, כי הם יהודים, הם מרגישים קשורים, זה הכל. נותן להם איזו חוויה נחמדה. זה לא מחויבות, זה משום דבר.
אתה לא רואה אותם
כמחו... ברור שלא.
אז למה הם נשארים בישראל?
שהם רוצים את זה.
כי המילקיפוס.
שהם רוצים את זה. שהם רוצים את זה, כי הם מרגישים קשורים. למה בן אדם נשאר בבית של המשפחה שלו, כי הקדוש ברוך הוא אמר לו להישאר? לא, כי הוא מרגיש קשור לשם, אז הוא שם.
אבל הם אנוסים לפי הדעתה?
מה?
הם אנוסים.
אנוסים, ודאי, כן. אז זה אולי נדבר.
מה אתה עושה עם כל אלו, כל הסוגים של אפריקוסים, שאין להם עולם הבא,
שכן בסדר. רק שהם לא אנוסים.
מה שאתה אומר, הם אנוסים.
רק שהם לא אנוסים. אם היו אנוסים, יש להם עולם הבא. או לפחות יכול להיות להם, זה לא אותו דבר. לא יודע, עולם הבא, אני לא מבין. אז על זה... על זה אני אדבר אולי בפגישה אחרת, אני אנסה את זה על הפגישה הבאה, על השאלה באמת איך מתייחסים לכל מיני סוגים של כופרים, אנוסים, חילונים, תינוק שנשבע, מה המשמעות של הדברים שאמרתי כאן, למרות שאני עוד, יש לי פה עוד תוכנית על העניין הזה, אז נראה, אולי אני אמשיך את זה, או פעם באה או אחרי.
זה רק לאור החיים של מצוות?
מחויבות למה שהקדוש ברוך הוא אומר, מה זאת אומרת? אור חיים של מצוות זה חלק מה שהקדוש ברוך הוא אומר. אם הוא בוחר לעצמו מה שהוא רוצה, אז הוא לא מחויב, זה לא נקרא להיות מחויב. אם מישהו בוחר את מצווה 1, 7, כל האי-זוגיות הוא מקיים. מ-1 עד 613 האי-זוגיות. אז הוא לא מחויב, הוא בחר מה שהוא רוצה. זה לא נקרא מחויב, לכן גר שמתגייר, שמקבל, לא מוכן לקיים את אחת מתוך תרי"ג המצוות, הוא לא גר, הוא גוי. ושמחויבות דתית פירושה כמכלול, אתה מקבל את זה בגלל שזה שם. אתה לא בודק, הרי מה כל המדרש הזה שמתאר שם, שהקדוש ברוך הוא חיזר על האומות והציע להם את התורה. שאלו אותו, מה כתוב בה? לא תגנוב. אז אומרים, לא, לא מתאים לנו, לא תגנוב. אחרים מגיע אליהם, לא תרצח, לא מתאים לנו. בא אל ישראל, אומרים, נעשה ונשמע. אז אומר לו, הוא מין לרבה, כן, עמא פזיזה, דקדמית ופומייכו להודנייכו, כי מה אתם קופצים, ישר נעשה ונשמע, תבדקו את הסחורה קודם. למה זה, מה הסיפור שם? זה בדיוק הסיפור הזה. זאת אומרת, נעשה ונשמע זה קבלה באלוה. ואני לא בודק מה הוא אמר ולמה זה מביא, אלא יש לי מחויבות ברורה, אם הוא אמר, זה מה שמחייב אותי, נקודה. כל העמים האחרים היו מוכנים לקיים את התורה, כמו אחד העם. ואתם היו מוכנים לראות מה זה נותן לנו, ואם זה מתאים לנו או לא, ואז הם יקיימו. אבל כאן זה ציוט מקרי, זה לא ציוט מהותי. אתה במקרה מסונכרן עם מה שהקדוש ברוך הוא רוצה.
זה הדוגמה הכי טובה שיש לך. זה מוכיח.
שמה?
מה שאמרת, זה בדיוק זה.
כן, נכון.
אז ככה אתה מסביר. אז חילוני שנאמן למדינה,
יש פה, כן? מה שהחרדים אומרים תמיד שזה נשמע נורא מצחיק, יש פה משהו... אמר, יש פה משהו שנראה נורא מרתיע במבט ראשון, המילות האלה של החרדים, כאילו שמכירים בפעת צדחה, יש שוט של איזה קנועים מחיפה, איך קוראים לו? קנועים רוזנטל? מלמטה, מונק או רוזנטל, אחד משניהם שמה... הוא כתב שוט פעת צדחה, קנוי כזה, אנטי ציוני, יש לו תשובה שם על השאלה אם מותר להתחבא בכנסת המינים כשרודפים אחריך עם נשק. או שהאיסור הזה ירג ועל יעבור, זאת אומרת, אסור להיכנס לכנסת להתחבא ואפילו אם תמות. זאת התפיסה כאילו של עבודה זרה. עכשיו למרבה האירוניה, זה תמיד נצחיק אותי התשובה הזאת, אבל למרבה האירוניה, מה שאני אומר עכשיו אומר שיש בזה משהו אמיתי. אני לא טוען שזה ההלכה, כן, לא, לא, כי אני לא חושב שזה נכון שמחויבות למערכת החוק בישראל היא עבודה זרה, אני יכול לראות בזה רצון השם גם, אבל עקרונית, ברמה, נגיד, אם אתה חילוני זה ירק ועל יעבור, זאת אומרת, אם אתה דתי אז מותר לך, וזה בעצם, ננסח את זה ככה, הנקודה טובה לסיים.